שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים. שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו בסדרת תוכניות שעוסקת בין קבלה ומדע. בתוכניות האחרונות שלנו דיברנו על הקשר המשותף והשונה, ובתוכנית הזאת רציתי דווקא להתמקד בזווית המחקר של חוכמת הקבלה, והייתי רוצה לצאת ממקום שבו אתה אמרת לאחרונה שאדם שעומד לחקור את העולם, הוא רוצה להבין את העולם, להרגיש את העולם, כבר בהתחלה הגישה שלו היא לא נכונה.
כן.
כבר נקודת המוצא היא כבר בעצם משגויה.
כן. למה?
אז מה באמת צורת המחקר?
כי מה שאנחנו יכולים לחקור לפי החושים שלנו, אנחנו חוקרים. וזה המדע הרגיל, כן? מה שאנחנו פיתחנו במשך אלפי שנות ההתפתחות שלנו, כן? זה אנחנו יודעים על חלק מהמדענים במשך ההיסטוריה, על חלק מהם אנחנו אפילו לא יודעים, הם נעלמו, וגם כן מה שהם כתבו וגילו, הם רצו להשאיר לנו אולי תוצאות המחקר שלהם בטבע, אבל לא נשאר. אבל בכל זאת, זה, בסך הכל זה, זה, זה מסורת, כן? זה איזה מין מסירה, מפעם לפעם, מאחד לשני. וכך זה, אנחנו התקדמנו עד היום הזה. אבל כל מה שאנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים מתוך המבנה שלנו. מתוך שאני בנוי כך. אני רואה, שומע, ומתוך גישה שלי למציאות שמתראה בתוך החושים שלי. עכשיו, אני יכול להרחיב כלי קליטה שלי, חושים שלי, קצת כמו עם מיקרוסקופ פנימה לחומר, כמו עם טלסקופ החוצה, עם חיישנים למיניהם, איפה שאני לא מרגיש שם שאני יוכל להגביר את הרגישות שלי, אבל זה מדובר לאותם החושים. ויש לי אותם חמישה, אבל העיקר זה ראייה ושמיעה. כי לטעם אני כמעט ולא משתמש, אני מדבר, משתמש לעצמי, אבל זה ממש ככה, ריח, זה ממש כבר לא בשימוש, אני לא שייך לעולם החי, עולם המדבר, הוא לא משתמש בריח, הוא הרס את עצמו בזה, את חוש הריח שלו, ומישוש גם כן. אני משתמש רק בטווח קצר, מה שנוגע בי. זאת אומרת, התפיסה שלי בעולם הסובב אותי במשהו שנמצא כאן סביבי, היא מוגבלת מאוד. ולכן, כמה שאנחנו נתקדם בתפיסת המציאות, עם הכלים הנוכחים שיש לנו, זאת תפיסה מאוד מוגבלת, ואנחנו לא נדע איפה אנחנו קיימים.
מה בדיוק זה מוגבל?
בוא נגיד כך, שאתה נמצא באיזה, אנחנו פעם נסענו לאיזה מקום, גם אתה נדמה לי שהיית איתנו, למקום שהוא, ששם היה בחור אחד עיוור, שהוא העביר אותנו דרך כל מיני מצבים,
נכון.
דרך כל מיני חדרים,
נכון.
דרך כל מיני מקרים, ששמענו קולות, שמענו צלילים, אבל לא ראינו שום דבר. כן?
כן, כן.
והיינו בחושך חשוך לגמרי, נפגשים עם כל מיני קירות ודברים, ולא, ובעצם לאט לאט, על ידי שהיינו שם אולי שעה בערך, כן? אנחנו התחלנו פתאום לקבל חוש חדש, כן, זה אין חוש, אבל איזשהו מין הרגשה חדשה, איזה מין התרגשות, התפעלות, כזאת שאפילו לא היינו צריכים, חושייה. כאילו השמיעה והאינטואיציה הפנימית, הם היו משלימים לנו את החוש הראייה, שהוא החוש הגדול ביותר, ש-90 או אפילו 95% ממה שיש לנו בתפיסת המציאות זה ראייה. ובזה הוא בעצמו עיוור, אז הוא סיפר שבאמת ההרגשה הפנימית של אדם היא מתפתחת בצורה כזאת שהיא משלימה לו את החוש החסר. מה אני רוצה בזה להגיד? לא שאנחנו בצורה כזאת יכולים למצוא חושים הנוספים, אבל אנחנו יכולים אולי מתוך דוגמה הזאת בלבד, כדוגמה, להבין שישנם עוד חושים נוספים, כביכול, שהיינו יכולים לפתח בתוכנו, ואז לראות מציאות אחרת. מציאות אחרת. אומרים שישנם ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, לא כמו שלנו. לא כמו שלנו. שאפשר לבנות אותם. אבל הם כולם בנויים לא על חוש איך אני מרגיש יותר טוב, איך אני חושב על עצמי יותר מוצלח. כלפי המציאות מחוץ לי, אלא ההפך, איך אני תורם יותר ואיך אני אהיה יותר מוצלח בנתינה מחוץ לי. ואז אני גם בזה בונה 5 חושים. אומרים כך, ש5 חושים שלנו, הם נבנו, כולם בנויים על הרצון לקבל, רצון ליהנות, רצון להרגיש את החיות, חיים. יש רצון שהוא קצר מאוד, קטן מאוד, שהוא שייך למישוש. רצון קצת יותר מפותח, ששייך לטעם. רצון יותר מפותח, שייך לריח, עוד יותר מפותח לשמיעה, ועוד יותר מפותח לראייה. זאת אומרת, גודל הרצון היא פיתחה, הגודל עצמו הוא פיתח בנו את החושים האלו. שכל ההבדל בין טעם לראייה זה גודל הרצון שבתוך החוש. ואני על ידי החושים האלו, שאחריהם עומד הרצון, בדרגות שונות, מרגיש את המציאות. אומרים כך, שאני גם כן בצורה כזאת יכול לפתח חושים שמחוץ לי. 5, כי כך הרצון שלי הוא מגודר, מחולק ל5 חלקים. אני קורא להם שורש א', ב', ג', ד', דרגות הרצון. ואני יכול את הדרגות האלה הרצון להשתמש בהם לא לעצמי, לתוכי, כל הזמן שאני בודק ומברר מה יותר טוב לי ולפי זה אני מתנהג, אלא ההפך, מה יותר לזולת, מחוץ לי. זה האפשרות היחידה שנמצאת. ואז אני מתחיל במקום 5 חושים שלי שבנויים על פני 5 רצונות, אני מתחיל לבנות 5 חושים חיצוניים, שהם בנויים על 5 רצונות, דרגות רצון. ואותם אני קורא כבר, אני יכול לקרוא אותם באותם השמות, אבל בעצם אני קורא אותם כנגיד, מישוש, טעם, ריח, שמיעה וראייה, רוחניים. למה רוחניים? כי אני מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לי. כאילו רוח, כן? כאילו מחוץ לי גופי. ואז אני יכול לחקור מציאות, לא שהיא עוברת החושים שלי המוגבלים בקליטה, אלא אני יכול להרגיש מציאות שהיא נמצאת מחוץ לי, בחושים שלי אומנם, אבל מכוונים לתפיסה חיצונה.
נראה לי
ואז אני חוקר, ומתוך זה יש לי מדע חדש.
אני שם לב, ואפשר לראות שכל משפט ומשפט שני, יש את המילה רצון. רצון, 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 רצון. אם אני מבין נכון, שההבדל בין המדע הרגיל לחוכמת הקבלה, שהמדע הרגיל הוא לא מתעסק עם הרצון, אין לו כזה משתנה רצון. יש כוס, יש משהו, זה לא קשור לא לאדם, לא לרצון, לא לשום דבר. וחוכמת הקבלה היא דווקא כולה מבוססת על רצון. זה הדבר, אין משהו אחר.
כן.
אז מה...
כי רצון זה החומר שלנו. החומר הכוונה היא לא חומר של העץ, מתכת, פלסטיק, אבן, אלא חומר הכוונה היא זה יסוד שלנו. זה יסוד שלנו. לפני כל חומר, אפילו לפני האטום, לפני אלקטרון, פוזיטרון, ניוטרון וכן הלאה, יש כוח שהוא בונה את החומר הזה. מכל מיני חלקיקים אלמנטריים, ואחר כך שהם מתאספים לתוך אטומים, ואטומים למולקולות וכן הלאה וכן הלאה. אז מה יש לפני זה? לפני זה יש כוח. אחרי חלקיקים אלמנטריים אנחנו מגלים שיש שדה, כן, שדות, ששם זה רק אנרגיה עוברת. אין חלקיקים, שם הכל זה אנרגיות, כן? שדות, אנרגיה. אז אחרי שדות אנרגיה האלו יש עוד שדה, עוד יותר פנימי, שזה רצון.
היית מגדיר את הרצון כשדה, כקוויבלנט לשדה?
כן, 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 ודאי. כוח, שדה כוח. כן? ואז אנחנו יכולים לדבר עליו כמו על יסוד הבריאה. ואותו אני רוצה לחקור. כי אם הוא יסוד, ואני מגלה... אמנם שזה יסוד מאוד מאוד עמוק ונמצא בתוך היסוד הבריאה שהוא אחרי חומר ומולקולות ואטומים וחלקיקים של אטומים, יש שדות של כוח הפיזי, אחרי שדה של כוח הפיזי יש שדה של כוח הרצון. אני פתאום רואה, זה כל כך עמוק בתוך החומר נמצא, שדה רצון, ואני מרגיש בי, שאני גם כן רצון. אין בי יותר מרצון. יש לי רצון, אני חי. לא יהיה לי רצון, אני מת. יש לי רצון קטן, אני הולך לישון, לא רוצה כלום. יש לי רצון גדול, אני קם, אני בוער, אני מבצע כל מיני פעולות. זאת אומרת, הרצון, אמנם שהוא נמצא שם עמוק בתוך החומר, באיזושהי דרגה הראשונה שלו הנעלמת ממני, פתאום אני מרגיש שהוא גם כן נמצא בי, ואני יכול כביכול לחקור אותו, לעבוד עמו.
הרצון שאני מרגיש עכשיו זה רצון שלי?
זה כבר שאלה אחרת. מאיפה בא הרצון? מי מנהל אותו, האם אני מנהל אותו, הוא מנהל אותי, זה כבר שאלות אחרות.
אני מתכוון, שוב, כמו המדע שחוקר את הדומם, שאצלו, למה הוא מצטיין כמדע? כי הוא לא תלוי ברצון, הוא התוצאה שיוצאת בסופו של דבר, בתוך התוצאה אין רצון במדע הדומם.
זה אמת נכון.
וזה מה שהופך אותו למדע בעצם.
זה הופך אותו למדע די עולם הזה.
כן, די עולם הזה.
מה זאת אומרת? כי זה מדע שהוא קבוע, קיים, שאם אנחנו מגלים איזשהו חוק, מגלים אותו בצורה נכונה, אז הוא בצורה הזאת נשאר, כן? וכך אנחנו מגלים כל מיני צורות היחסים שישנם בטבע, וקוראים לזה חוקים. חוק זה היחס המסוים בין שניים לפחות.
אינטראקציה.
כן, בין שני נתונים, שאנחנו עושים ביניהם איזושהי אינטראקציה, כן, פורמולה, ואומרים זה שייך לזה לפי נוסחה כזאת. זה החוקים שאנחנו מגלים. אז זה בינתיים לפי התפיסה שלנו, כשאנחנו מקבלים, כשאנחנו חוקרים, לפי החושים שלנו, בלקבל, בלמלות את עצמנו, בליהנות, בחוש שנקרא רצון לקבל. אם אנחנו יוצאים מחוץ לנו ורוצים להרגיש בחמישה חושים החיצוניים, לא את עצמנו, את המציאות החיצונה, שהיא נסתרת מאיתנו. אני היום לא יודע מאיפה אני מקבל משהו. המציאות הזאת היא נסתרת. ואני שרוצה לחקור אותה, אני צריך חמישה חושים, כמו שדיברנו, הנוספים, ההפוכים. אז אני צריך לזה להצטיין ברצון חדש, ברצון של השפעה, לא קבלה. ואז יש לי מדע אחר, חוכמת הקבלה.
אז יש לנו את השדה הפנימי הזה שאתה הגדר אותו טועם, שזה הרצון, שזה השדה של כל הבריאה.
כן.
ויש לנו עוד איזשהו שדה פרטי, שזה השדה של האדם. כי אנחנו שומעים גם על הרצון של האדם, אנחנו שומעים ש...
לכל דבר שקיים במציאות, באיזה צורה לא חשוב, דומם צומח חי בני אדם, או שזה יהיה פלזמה, או שזה יהיה איזה... לא חשוב משהו שהוא קיים כלפינו, הוא קיים בפני שיש לו בו רצון, ורצון הזה מתמלא עם איזה אנרגיה, ולכן רצון עם אנרגיה פנימית שלו נקרא הישות, שהוא קיים.
מה זה אומר לגביי שאני רוצה לדעת היום איך לחיות, איך להבין נכון את החיים? כדי, אז מה אני בעצם שייך לאיזשהו רצון כללי, אני תוצאה של איזשהו רצון, איפה אני נמצא?
כשאנחנו מדברים על האדם שחוקר מציאות, חוץ, זאת אומרת, מה באמת נמצא מחוץ לי?
אתה יכול רק להגדיר את המחוץ לי הזה?
מחוץ לי, זאת אומרת, מחוץ לחושים שלי. הבעיה היא שכל מה שאנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים מה שיכולים לתפוס בחמישה חושים שלנו. זה כל המדע שלנו. שאתה עובד במיץ חלקיקים, או בטלסקופים באיזה אובסרבטוריה, או במיקרוסקופים אפילו אלקטרונים, וחודר לתוך החומר, לא חשוב באיזה צורה הוא נמצאת, זה או מוצק או נוזלי או פלזמה, או, זה לא חשוב. אז אתה בסופו של דבר חוקר עם החושים שלך. ולכן אתה תופס מכל העולם שנמצא כאן איזשהו חלק, פרגמנט מאוד מאוד קטן. תפיסה פרגמנטרית. מאוד קצרה, קטנה, ומה שאתה תופס, מה שנראה לך, איזשהו גל קטן אתה תופס מכל מיליארדי גל, תדרים שיש סביבך. ומה שאתה תופס, וחי לפי זה, אתה ממלא בזה את הראייה השמיעה, אתה אמרח מישות שלך, זה אתה קורא לזה העולם שלי. ויש עוד מיליוני תדרים, נגיד, שאתה יכול עוד לראות ולפתוח ולחיות בהם בצורה אחרת לגמרי, ואתה לא תופס. וכמה שתתעמק במדע שלך, ללא לשנות את ה... קליטה שלך. זאת אומרת, ללא לעבוד על עצמך, איך לקלוט עוד מידע נוסף, אז אתה תישאר בעולם הזה, ולא יהיה לך כלום. אתה רק תגיע לאט לאט, כמו שאנחנו עכשיו מגלים, על ידי המדע, שאנחנו נתקעים באיזה קיר, באיזה גבול, ואחרי הקיר הזה אנחנו כבר לא יודעים מה קורה.
עכשיו, למה חוכמת הקבלה היא נשמעת למדע כמשהו שהוא לא יכול להתמודד איתו, ואז הוא, עבורו זה, בגלל שהוא לא יכול להתמודד עם זה, אז זה נראה לו כמו איזושהי פילוסופיה, כי לפרוץ את החושים.
נכון, לא מציאותית.
כן, לא מציאותית.
אני מסכים שלחוכמת הקבלה היא לא מציאותית, כי היא מדברת על מציאות חדשה, אחרת, חדשה כלפינו, אחרת. לכן תקרא אותה לא מציאותית, אני מסכים איתך. אמנם שאני עוסק בה בלבד, ובשבילי זה היא כמה וכמה יותר מציאותית ממה שבשבילך המציאות שלך.
אז אולי אנחנו יכולים להגדיר בסולם המדעים את חוכמת הקבלה, אולי דרך המשתנה הזה של הרצון או דומם צומח חי מדבר. חוכמת הקבלה שהיא עוסקת ברצון.
חוכמת הקבלה היא עוסקת ברצון.
זאת אומרת, המודל שלה, זה, הכל זה בעצם הרצון והתופעות של הרצון.
נכון, אבל תלוי איזה רצון. או רצון שהוא מכוון אליי, או רצון שהוא מכוון למחוץ לי. זה הבדל גדול. כי אם רצון מכוון עליי, אז הוא מוגבל מלכתחילה לפי הדרישות שלי, לפי תענוג שלי או איסורים שלי, לפי החיים הקטנים שלי. שאם הייתי איזשהו דיוק קטן, אז הייתי מרגיש כמוהו. אם הייתי כבר איזה חיה על ארבע רגליים קטנה, אז הייתי מרגיש כמוה. אם אני אדם על שני רגליים, אז אני מרגיש כמוה. הכל מוגבל בתוך הרצון שלי. גם ככה אני צריך יכול להגיד על הדומם וצומח וחי ומדבר. כולם מקבלים תפיסת המציאות, הרגשת עצמית, בתוך המציאות הכללית. ובזה הם נגמרים. זהו. אני רוצה עכשיו לראות את המציאות לא מוגבלת בתוכי, בתוך החושים שלי. אני רוצה לראות את המציאות שהיא נמצאת מחוץ לי, ללא הפרעה שלי. ללא הגבלה שלי. אני רוצה לראות אותה כמו שהיא. אפשר לראות אותה כך או לא. אתה מבין? זאת אומרת, איינשטיין מאוד הרבה דיבר על הצופה. שהכל תלוי בצופה, הכל כלפי הצופה. כן? תיאוריה התייחסות.
כן.
במיוחד כך. אז אני רוצה לראות מציאות, המציאות, שהיא נמצאת מחוץ לי, כמו שהיא, כמו שהיא. האם ניתן לי את זה לראות? כי זה פרדוקס. מצד אחד אני רוצה לתפוס אותה, מצד שני אני רוצה לתפוס אותה כמו שהיא. אבל אם אני תופס אותה, אז זה כבר לא כמו שהיא, אלא כמו שאני התופס. כן? אני המבין, אני המרגיש. זאת אומרת, זה כבר מוגבל בתוך הכלים שלי, ואני לא יכול עם זה לעשות כלום.
למה חוכמת הקבלה, זה שהיא מודדת כלפי הרצון, כלפי האדם, זה הופך אותה למדע יותר מפותח מאותו מדע שהוא דווקא עושה את זה בלי האדם.
יפה מאוד, כי איזה...
נו, המדע הרגיל, אצלו הרי אמרנו שאין לו אדם במחקר שלו,
לא יש.
את הדומם.
במדע רגיל כל הזמן אדם נמצא. אחרי כל הכלים שלך נמצא האדם.
לא, אבל בסוף...
ואדם מפתח את הכלים שלא
נכון, אבל בסוף בנוסחה אין אדם, בנוסחה הסופית.
וכך אנחנו רגילים, אבל הוא נמצא שם. כל נוסחה ונוסחה היא כלפי האדם קיימת. כל נוסחה ונוסחה. עכשיו אני אומר כך, אני רוצה לדעת את המציאות בצורה כאילו שהיא בלי אדם. האם אני יכול להגיע למצב שאני... אמנם שאני אראה, אני אשמע, אני ארגיש, אני איתם, לא חשוב באיזה חושים, לא חשוב באיזה צורות, האם ניתן לי לראות את המציאות כמו שהיא? זה בכלל ניתן או לא? זה קודם כל אולי איזה שאלה פילוסופית. האם זה אפשר? כי אני עומד בכל זאת אחרי הכל, ואני המרגיש. אומרים ניתן, אבל בשביל זה אתה צריך קודם כל לצאת החוצה מהחושים שלך. להיות כאילו ניטרלי, כאילו שאתה לא קיים בתור אדם, בתור המקבל את המציאות, המקבל את התפיסה, מקבל את המידע. נגיד שככה זה. כן? זאת אומרת, זה אני מוגבל עם חמישה חושים שלי, כן? זה יש לי כאן אי חושים, שבהם אני מקבל בתוכי איזשהו מידה מוגבלת, כן? ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, כן? ככה. ואני עכשיו רוצה לראות, רוצה לקבל כאן המציאות. המציאות, כן? שאני רוצה לקבל המציאות הזאת, כמו שהוא, כן? הטבע הזה, כן? אני קודם זה הטבע, כי זה בשבילי זה משהו שלא נודע, כן? אני אפילו אכתוב שזה אין סוף. עד כדי כך זה לא מובן, ואיך אני יכול להגיע לתפיסת המציאות הזאת? איך אני יכול משהו לעשות עם זה? כן? אז אומרים כך, אתה צריך, נגיד תיאורטית, אתה צריך לצאת מהמציאות שלך. כן? לצאת מהמציאות שלך. זה נקרא לעבור מחסום. מחסום. מחסום זאת אומרת איזשהו פריצה מחוץ לחושים שלי. כן? ואחר כך, כאן שאתה תהיה למעלה ממחסום, אתה תתחיל לפתח גם כן משהו דומה לחמישה חושים שלך, אבל שהם כולם עובדים בצורה שהם לא מקבלים, אלה משפיעים החוצה. שהם עובדים על זה, על זה אתה אמנם עם הרצון שלך, אבל אתה הופך אותו בצורה כזאת שאתה מתחיל להרגיש מה נמצא מחוץ לך, באמת מחוץ לך, שאתה הכל מקבל לא בגלל שיש בך כאלה תכונות וכאלה מוגבלות, אלא אתה מקבל את זה לפי חוק השתוות הצורה עם מה שקורה מבחוץ. זאת אומרת, התופעות שיש בחוץ, אותם אתה מרגיש מתוך זה שאתה משתווה אליהם. ואז לאט לאט אתה מתחיל להתפעל במציאות החיצונה, בלי שאתה בולע אותה ומכופף אותה ומגביל אותה לפי הקליטה שלך, אלא אתה קולט אותה כמו שהיא. וזאת חוכמת הקבלה. באמת לא פשוט לקבל בצורה כזאת.
אנחנו לקראת סיום התוכנית, ודאי לנו תוכניות בנושא הזה. הייתי אומר כך שהמדע שלנו הוא מנסה להוציא את האדם מהמחקר, את עצמו, כדי שנשאר רק, הכל רק בלי אדם. כן, וחוכמת הקבלה דוחפת את האדם דווקא לתוך הזירה, כן. והכל רוצה לתלות בו.
וכאן יש הפרדוקס. כי במדע רגיל אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בצורה אובייקטיבית במחקר, ובחוכמת הקבלה,
כי הוצאנו את האדם משם.
כן, בחוכמת הקבלה, עד כמה שאתה מכניס את האדם בפנים, אתה מעלה את המחקר מעל האדם, ודווקא שם יש לך אובייקטיביות.
תודה רבה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו, של מקובלים, לא מקובלים, אלא אנחנו בעולמות נפגשים, שלום ולהתראות.